נחזור לפרקנו, נשתדל גם היום לסיים אותו. אם יותר לנו זמן, נאמר כמה דברים על פסח. אנחנו בשער הצייקנות, שער הקמצנות והקילות. בעמוד קוף מם זין, ברכות צדיקים. וכרגע אנחנו עוברים לדוגמה לצייקנות מותרת וראויה, אפילו הייתי אומר מצוותית, כפי שמופיעה בהנהגתו של יעקב אבינו. יעקב אבינו מידת האמת, דווקא מי ששייך למידת האמת, ממנו ראוי לברר אמיתות, את האמיתות ביחס לדברים מורכבים במציאות. יעקב אבינו הוא אמיתי, לכן ממנו לומדים רמאות. אם עיקש, תתעקש. כן, וכן הלאה. זאת אומרת, דווקא מישהו מידת האמת, ממנו אנחנו לומדים את ההנהגות היותר מורכבות ומסובכות שנדרשת שם, או נדרש שם דיוק ודקדוק. כמו שראינו פעם שעברה, מוזני תורה. יש מוזני מרמה, ויש מוזני תורה. אז את העניין של מוזני תורה, שזה באמת נוגע לדקדוקים גדולים מאוד בהבנת אופן ההתגלות של רצון השם בתוך מציאויות מורכבות, מזה אנחנו צריכים ללמוד דווקא מאנשי אמת. ככלל אמרו חז"ל במסכת ברכות, כמדומני, אם אני לא טועה, מסכת ברכות, אני חושב, נאמר, גדולה עבירה לשמה ממצווה שאינה לשמה. זאת אומרת, יש מה שנקרא עבירה לשמה. פעולה שמבחינה חיצונית היא נראית כעבירה לכל דבר ועניין. התואר החיצוני שלה, התיאור החיצוני שלה, הוא עבירה. אבל מצד הפנים שלה, מצד כוונת המכוון שעושה את העבירה, יש כוונה, אני אקרא את זה כרגע לשם שמיים, אבל יש כוונה לשם שמיים, שמקרים מאוד מסוימים זה גדול אפילו ממצווה שלא לשמה. והגמרא מביאה דוגמה, כגון אסתר המלכה, כגון יעל אשת חבר הקיני, ששתי אנשים המופלאות האלו, דווקא בגלל היותן צנועות וקדושות, מהם אנחנו לומדים שגדולה עבירה לשמה. הם עשו מעשים לא פשוטים בחיצוניותן. אסתר, אחשוורוש, נלקחה לבית המלך, לא לקחה רעל, אולי הייתה צריכה להרוג את עצמה. דבר מופלא, שלא לדבר על כך שמרדכי ידע מכך שהיא נמצאת בביתו של אחשוורוש ולא עשה דבר. אפילו השתמש בזה כסוס טרויאני כדי לקדם... מה? על מה? על זה, על הירק ולעבור?
לא.
שלוש, ג' עבירות?
לא, על עבירה ספציפית כזאת.
אני חושב שכן. ודאי. ודאי. אם היא, ודאי.
אם
לא התחתן, בעניין של לאו. כן, כן. מה שנאמר, שנהרגים על ג' עבירות, זה לא נאמר דווקא על אשת איש, על הראיות בכלל, מה זה? על אשת איש דווקא? מה שנאמר שנהרגים על ג' עבירות, זה דווקא שמכריחים אותנו?
במקרה של איש,
כן.
אז עשו לו בכלל גויה, אבל אישה לגוי, למדר,
אסור לאו. יש בזה לאו מן הסתם, לא תהיה קדישה. לא תהיה קדישה. איסור לאו, איסור זנות. איסור זנות. כן, יש מקום להתווכח על חומרת העבירה. האם באמת זה נכלל בג' עבירות או, כן, של ירק ולא יעבור. אני מבין מה שאתה אומר, בהחלט. יש מקום לדון, זאת אומרת, אני לא חושב שזה... אני גם את הידע מספיק כדי לדון על המשמעות ההלכתית של זה, אבל ודאי שזה איסור, איסור. עובדה שהגמרא אומרת, כן, גדולה עבירה לשמה, כגון אסתר המלכה. מה זאת אומרת שזה עבירה? אלא שזה עבירה לשמה. אז עבירה לשמה יכול לעשות רק מי, ולקבל לכך שכר, ודאי שלא להתגנות על כך, כן? לא אסתר ולא אשת, יעל אשת חבר קיני, נתגנו על מעשיהם, למרות ששתיהם בעצם עברו עבירה דומה. בעצם התירו את עצמם לגוי, גם יעל וגם אסתר. והגמרא מבררת מסכת סנהדרין, איך הותר לאסתר לעשות את זה, והלא יש הנאה, הנאה, והגמרא מתרצת לו, אסתר הייתה קרקע עולם. זאת אומרת, שלא היה לה בזה שום הנאה אישית. והרב קוק, במשפט כהן באמת, הוא מברר את הגדרים, כדי שלאדם יהיה מותר לעשות עבירה מן הסוג הזה, הרב אומר, שלוש תנאים, הוא אומר לזה. הוא אומר, תנאי אחד זה, שלא תהיה שום הנאה פרטית בדבר. התנאי השני, שמצד אופן העשייה, כן, אופן העשייה, או הביצוע של העבירה, תהיה קרובה המטרה להיות מושגת. המטרה למען עם ישראל, כן? והדבר השלישי הוא, הדבר השלישי הוא הכוונה, למען עם ישראל. כלומר, למען הכלל. זאת אומרת, אם הכוונה היא למען ישועה אישית פרטית שלי, להציל את עצמי, את הרוחניות שלי אפילו, לא. אם זה למען מטרה כללית, כגון גאולת ישראל, כן? אין בזה הנעת הגוף, והמעשה נעשה באופן שמקרב את סיכויי ההצלחה, בתנאים האלו זה מותר. ואנחנו רואים פה, שמי שיכול באמת לקיים בעצמו את העניין הזה של עבירה לשמה, זה רק אנשים גדולים. אנשים גדולים. אותו דבר זה גם בצייקנות, כלומר שאנחנו באמת מבררים מתי מותרת הקמצנות. כן, קמצנות זה לא מידה נעימה, זה מידה שאנחנו בדרך כלל מגנים אותה, ואנחנו בכל זאת רואים כאן, בסוף, בחלק האחרון של הפרק, את השימוש החיובי של הקמצנות. כשאנחנו רוצים לברר מהו השימוש החיובי, אנחנו צריכים ללכת אצל אנשי אמת. לכן הדוגמאות שמופיעות כאן, בסוף הפרק, הן דווקא דוגמאות שנוגעות ליעקב אבינו. אמת ליעקב. אז בואו נראה בפנים. איך? וגם פיזור. גם פיזור. גם שני הדברים. ביעקב. כן. זה כתוב שם, כן? זאת אומרת, שני הדברים. גם את הקמצנות וגם את הפזרנות לומדים מיעקב. בואו נראה בפנים. וילמד מיעקב אבינו, שהיה צייקן שאין דוגמתו. כן? מה זה ילמד? הכוונה כאן, יחכה. זה לא חיקוי. זה להבין את עומק המניעים. כן? מה היה המניע של יעקב? כן? ילמד הכוונה היא זה כל דבר צריך לימוד מתלמידיו של אברהם אבינו. כן? תלמידיו, נפש פלה וכולי, מתלמידיו של אברהם אבינו. להיות תלמיד, פירוש דבר זה להבין את עומק הדבר. להבין את עומק המניע. מה מניע את יעקב אבינו להיות קמצן? מהו השיקול הערכי, המוסרי, האידיאלי, שמכוחו הוא קמצן? אוי ובוי, אם אנחנו נלמד בחיקוי חיצוני בלבד מיעקב אבינו, אז אנחנו נעתיק, נעשה גזור והדבק, בלי שום קשר. אוי ובוי, נו, יעקב אבינו גם היה קמצן, גם אני קמצן. אבל מה, הוא קימץ, מה הייתה מטרת קימוצו? כן? והקטרת את הזכרתה, כן? הזכרתה זה הקומץ, זה קומץ, או על דרך הדרוש, או מליצה, כן? כך כתוב, והקטרת את הזכרתה, מסביך, מה זה הזכרתה? אומר רש"י, זה הקומץ, זה אותו הקומץ שלוקחים מן המנחה, ואותו שמים על המזבח, אז אומר רש"י, כן, זה הקומץ שעולה לזיכרון לפני המקום, להיות בעליו נזכר לטובה ולנחת רוח. או! יש קומץ שעולה על המזבח, יש קמצנות, שהיא באמת הזכרתו של האדם, היא עולה לזיכרון טוב לפני הקדוש ברוך הוא, יעלה זיכרוננו לפניך. מי?
הקומץ
זה קטן, כן. הקומץ זה קטן, נכון, נדבר על זה מחר, בעזרת השם, בענייני פרשת שבוע. דווקא על זה, נכון, נדבר יותר בריחות, אבל הכוונה היא, זה בדרך דרוש אני אומר, כן, יש קומץ שעולה למזבח, ויש קמצנות שלא עולה למזבח, שעליה נאמר, הקריבה עונה לפחתך, הירצך, כן? כן, זרוק את זה לכלבים, כן.
רואים
רגע, אנחנו ניכנס לזה מיד. כן, אתה מכיר את זה, כן? אתה מכיר את זה, קראת את זה, כן? כן, מיד אנחנו נראה את הדוגמה שהגמרא מביאה, נראה את הדוגמה במסכת חולין, באמת דוגמה יוצאת מגדר רגיל, ננסה להבין אותה. כל פעם רציתי להעיר את אתה, כן, שר כוח, זה קודם מה שאתה אומר זה הכיוון, אנחנו טיפ טיפה נעמיק בזה יותר, אבל אתה הצבת פה את ה... הצבת פה את ה... הייתי אומר את, ה... את היסוד, נכון, של הנהגת יעקב, זה יפה. אנחנו נראה מיד, נדייק במילים, נראה כמה אפשר להעמיק בזה. בכל אופן, רק רציתי להדגיש פה את העניין של וילמד מיעקב אבינו. ללמוד את הדבר, כן, לעומקו. ללמוד את סוגיית הקמצנות לעומקה ולא בצורה חיצונית חלילה. אחרי זה יש אנשים שנתלים באילנות גבוהים ומביאים ראיות, כביכול, כביכול, למעשים נפשעים, מביאים ראיות מכל מיני גדולי עולם. יש כאלה שמביאים ראיות מהרב קוק, כן, כדי, בסדר, לא משנה, קיצור, אתם מבינים אותי, כן. מביאים ראיות מכל מיני גדולי עולם, אילנות גבוהים להתעלות בהם, כן, אילנות גבוהים להתעלות בהם, אבל, שאין לכם, כן. בכל אופן, ילמד מיעקב אבינו שהיה צייקן, שאין דוגמתו, שימו לב, שבאמת מתברר על פי מוזני תורה, שזה המקום להתקמצן, אז צריך להיות קמצן גדול, גדול, גדול. לא יוציא פרוטה אפילו מתחת לידיו, מתוך ידיו פרוטה אחת. היה צייקן שאין דוגמתו. שנאמר, ויוותר יעקב לבדו. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ויוותר יעקב לבדו זה מצב של סיכון, סכנת נפשות, הוא נמצא לבדו, מתקרב לארץ ישראל, אולי יעקב, אולי עשיו עושה לו מערב שמה, שרו של עשיו, כמו שבאמת קרה, כאשר הוא הלך לעבר השני, הוא פגש בשרו של עשיו, ויוותר יעקב לבדו, כן, ויוותר יעקב לבדו, ואמרו בותינו, זיכרונה לברכה, למה הוא היה לבדו? כן, ששכח פקים קטנים וחזר עליהם, מלמד שהצדיקים חביב עליהם המונם יותר מגופם, לפי שאין פושטים ידם בגזל, בגזל. זאת אומרת, הממון חביב עליהם, למה? מכיוון שלא שולחים ידם בגזל. כן, באמת לכאורה, לכאורה לא מובן מדוע מתקמצן על הפק הקטן הזה, בפרט, בפרט שיש לו רכוש גדול מאוד מאוד, הרי הוא בא עם ביתו של לבן, והשירות עצומה ומופלגת. זה דבר ידוע, זה לי 20 שנה בביתך, כן, וכולי, כל העניין של האדרים והצון, הוא יצא משם ברכוש עצום וגדול. כמו שנראה בהמשך, שבעצם כל ממונו היה דומה פחות או יותר לאיזה מין ערמה של כסף. זה ערמה כמו להבדיל, אתר חיריה, זה מין הר כזה של זבל, כן? אז זה היה בדרך, בערך, זה היה גודל, אם היו עושים מכל הכסף של יעקב אבינו גבעה, זה היה גודל הגבעה. ערמה של כסף, כך חזל מכנים את זה, קרי, הקרי של הממון. הרימה הגדולה של ממון, שבסוף יעקב ויתר על זה, זה נוגע לעניין הפזרנות, אבל בשלב ראשון אנחנו רואים שתי הנהגות, את ההנהגה הראשונה של יעקב זה הנהגת הקמצנות, בהמשך נראה הנהגת הוותרנות, אגב באותו ממון, באותו ממון פעם הוא נוהג ביחס אליו, קמצנות שאין כדוגמתה, עד כדי כך שהוא לא מוכן לוותר אפילו על סיכה אחת קטנה, ופקים קטנים זה לאו דווקא פק של שמן או פח של שמן, פקים קטנים זה דבר מזערי וקטן, זה יכול להיות סיכה. שחזל אומרים לנו שאמר יעקב ללבן, כן? כלום מצאת בביתי משהו משלך? סיכה או מחת? הוא לא לקח לא סיכה ולא מחת שלא ברשות. לכן הוא מחזר אחר סיכה ומחת. כלומר, כל מה שיש בידיו של יעקב אבינו, זה בעצם דברים שבאו לידיו מתוך יושר. מתוך הגינות, מתוך שמירה מגזל, ממילא. כשאדם מצליח, כשאדם באמת מצליח לרכוש את ממונו, מבלי לגעת בממונם ונחלתם של אחרים, זה ממון שהוא מאוד מאוד מעריך. מאוד מעריך. בכלל, כל דבר שאנחנו מקריבים למענו, אנחנו מאוד קשורים אליו. אליו דווקא לממון. אבל כבר אמרו חז"ל, טוב לאדם, קב אחד שלו מעשרה של חברו. כשאדם עמל, על משהו שהוא שלו, הוא הרבה יותר מקושר אליו. זה דבר שעמלתי עליו בעשר אצבעותיי, קיימתי לגביו אדם לעמל יולד. עמל, השקעה, הקרבה, לא להישען על אחרים, לא לקחת מאחרים. השגתי את הממון הזה בתכלית היושר, בנקיות שאין כדוגמתה. כמו שנאמר להשם, הארץ ומלואה. כן? שהכל שלו. אדם כי יקריב מכם. למה נאמר אדם כי יקריב מכם? שלא תביאו את הסחות, את הקורבן מן הגזל. כמו אדם הראשון שכל העולם כולו היה שלו, כך גם אתם. שאתם מביאים כבש, אתם מביאים צאן, או בהמה, תביאו משלכם. וזו לא סוגיה פשוטה. שאדם שואל את עצמו, מה שלו ממה שנמצא בידו? מה שלו? באופן פשוט, קל לנו מאוד לבוא ולומר, המכונית הזו היא שלי. המכונית שלי, קניתי אותה במו כספי. אבל יש מקום לשאול, מאין הגיע לך הכסף הזה? אולי אתה קיבלת, קנית את זה במשכורות החודשיות שלך, בשעה שבמקום לעבוד 44 שעות שבועיות, עבדת שלא בצדק 20 שעות שבועיות. אולי אפילו יום אחד עבדת 20 שעות שבועיות, מבלי לדווח, נמצא שחלקיות הממון שלך הושגה שלא ביושר. זה לא קל להשיב על השאלה הזו. תראו כמה משה רבינו תורח כדי להציג, כן? כדי להציג דיווח אמת, כן? על כל הנדבה, הכסף והזהב, ויתם נקיים מהשם ומישראל. שור מי לקחתי, חמור מי רצותי, את מי ישקתי, משה רבינו, שמואל הנביא. גדולי ישראל תמיד ידעו שהם צריכים להיות נקיים, גם לעצמם, גם לשם יתברך, וגם לעם ישראל. יעקב אבינו, כשהוא משיג דבר ביושר, והוא בודק את עצמו ורואה שהממון בא לו מבלי שום עוול, שום עושק, שום גזל ושום דבר הנראה לגזל, הרי ממון כזה, הוא חקוק לנגד עיניו תמיד. יש בזה זיכרון בממון הזה. אני אוותר על סיכה שהשגתי אותה ביושר? סיכה שנתמצא בה כל עמלי, כל המוסריות שלי, כן? כל הטוב שבי, כל יראת השמיים שבי. הסיכה הזאת היא אולי קטנה וכמותה, אבל היא גדולה מאוד באיכותה. יש פה ערך עצום. כתוב על מטבע של יעקב, של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה סוחר במטבעות תוצרת בית. הוא עשה מטבעות, הוא טבע מטבעות בעצמו. הייתה לו מטבעה של מטבעות, והוא היה עושה מטבעות בעצמו. אומרים חז"ל, כן? לצורך המסחר. והמטבע הזה מאוד התקבל אגב. המטבע הזה התקבל גם בארץ כנען וגם בעולם כולו. כן? מה היה מצויר על המטבע? מצד אחד היה ציור של בחור ובתולה. מצד שני, היה זקן וזקנה. ציור. כן, כן. כן. זה לפי דעת המרשה, לפי התוספות. התוספות חולק ואומר שצד אחד היה כתוב בחור ובחורה, בחור ובתולה, צד שני היה כתוב זקן וזקנה. כן? לא מצויר, אלא כתוב. אבל שניהם, גם לפי דעת המרשה וגם לפי דעת התוספות, בעצם המטבע הזה הוא היה תזכורת לאברהם אבינו. איזה תזכורת? על הנס הגדול שנעשה. כלומר, בכל מקום שיש הופעה מוסרית, הופעה ניסית, השגחה אלוקית, הרי אברהם ושרה היו זקנים באים בימים. זה המשמעות שהיה מצויר זקן וזקנה. כן? היו זקנים, ואף על פי כן נעשו כבחור ובתולה ונולד יצחק. זאת אומרת, הנס האדיר הזה חיפש אברהם אבינו לחקוק אותו בכל דרך אפשרית. על המטבע. הוא הראה משני צידי המטבע את המצב והיפוכו. זקן וזקנה, בחור ובתולה. איך יעלה על הדעת שנתרחש לי נס מופלא כזה, ואני לא אחקוק אותו למטבע? אגב, למה דווקא על המטבע? גם דבר שבכל יום, ורבות הידיים, יפה, יפה, רבות הידיים שמשמשות בזה, וכן הלאה. הוא רוצה להודיע זה לא רק לו עצמו, אלא בעולם כולו. בואו וראו גדולתו של הקדוש ברוך הוא. רצה בעצם להעביר את המסר האמוני שלו לכל באי עולם, זו הייתה דרכו של אברהם תמיד. זה מצוי בידי כולם, נכון. אבל מוסיף אחי המהר"ל, כן, בספר אוצרות חיים. אומר אחי המהר"ל, למה דווקא על המטבע? זה בדרך אגב, זה כבר לא שייך לנו כרגע. אבל בדרך אגב, מכיוון שכבר נגענו בזה, הוא אומר, מכיוון שהמטבע זה היסוד החומרי, שבו האדם בעצם קונה לו את הדברים שלו וכן הלאה, המטבע זה היסוד של הקניינים. דווקא ליסוד של הקניינים אנחנו מטביעים את רושם הנס, כדי שאדם לא יימשך אחרי חומרנות. דווקא על המטבע. כן? מה שנקרא שדה בין נרגה. כלומר, אני מנצח את הממון בתוך ביתו, בזה שאני חוקק על הממון את תמונת הזקן והזקנה, הבחור והבתולה, בזה אני מפחית את הכוח ההרסני של תאוות הממון. זיכרון הנס על הממון משכח, כן? הייתי אומר, מרקח את תאוות הקניינים. כך אומר אחי הגר"א, בספרו, לא זוכר שוב נדמה, אוצרות חיים, לא זוכר זכויות חיים, לא זוכר נקרא. איך שלא יהיה, מה רוצה לומר? גם יעקב אבינו מביא לידי ביטוי בחיזור אחרי הפקים הקטנים, מביא לידי ביטוי את הערכה העצומה שלו, את הערך העצום שהוא רואה באופן השגת הקניינים שלו. זו הסיבה שהוא מחזר אחרי פקים קטנים, ואמרו רבותינו, ששכח פקים קטנים וחזר עליהם, מלמד שהצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. אגב, למה יותר מגופם? לכאורה אפשר להגיד כגופם. למה? כי הרי גם בגופם הם משתמשים כדי לקדש שם שמיים. אם אנחנו מדברים על כך, כן, שהצדיק, איש האמת, כן, הוא משיג את כספו ביושר, כן, בכל קנייניו בולטת מידת האמת, אז למה שלא נגיד שהוא אוהב גם את גופו, כן, באותה מידה? הרי גם בגופו משתמש לעבודת השם יתברך, נכון? אלא יש הבדל בין הגוף לבין הממון, למה? כי את הממון הוא השיג בבחירה חופשית. נכון שיש לו גם גוף שעובד את השם יתברך, אבל איך בא הגוף לידיו? הוא נולד, איש לא שאל אותו. הגוף הושג בדרך הלידה הרגילה והטבעית, אבל הממון הזה לא היה שלו. הממון הזה ברשותו של אחר. וזה עבר מרשותו של לבן לרשותו של יעקב בצדק ובדין. למרות שהוא החליף משכורתו 10 מונים, 100 פעמים החליף משכורתו. אף על פי כן, לא נגע בדבר שאינו שלו. לכאורה, במצב כזה שמרמים אותך, פשוט, אז אתה מרמה גם את השני. כן. זה דרכו של עולם. אני זוכר פעם היינו משתמשים בסימונים. סימונים, היה תקופה שהיה סימונים. ודאי זוכר את הסימונים. אז מדי פעם ככה היו קושרים חוט לסימון, ומשתמשים עם החוט והסימון כדי להתקשר בלי כסף. עם הסימון אחד כמה שיחות. אז לפעמים היו כאלו חבר'ה צדיקים שאומרים לזולת, למה? למה אתה עושה זה? מה, אתה גונב לבזק? כן? אז השיב, הגנב השיב, הם גנבו לי המון הסימונים, כן? עכשיו, קודם כל יש בזה מידה של צדק, אתה צריך להסדיר את זה מולם ולא לעשות דין לעצמך. כן? אתה צריך לקחת בדיוק מה שלקחו לך לא פחות ולא יותר. אולי אתה לוקח פחות, אולי אתה מחזיר פחות, ואולי אתה מחזיר יותר. זה לא פתרון. אתה עושה את זה מתוך איזשהו רצון למקום. הם לקחו לי. כמה הם לקחו לך? 3 סימונים. זה כבר השיחה 100 שאתה עושה עם החוט. אתה כבר לקחת להם מי יודע פי כמה. לא עושים ככה. ויעקב אבינו לא היה מוכן בשום אופן. למרות שרימו אותו. זה לא מצדיק שעכשיו אני אקח מכספו של הזולת. יש לי דין ודברים איתו, צריך לדבר איתו. צריך להביא אותו לפני שופט. אבל לא עושים לעשות דין לעצמנו. אני לא יודע אם אתה רוצה כרגע להיכנס לזה, למען האמת. אני חושב שזה קצת יסיד אותה. זה חשוב, זה מעניין. לא, זה באמת מרתק, אין ספק. אין ספק, זה באמת מרתק. אתה שואל משהו אחר, סליחה, לא הבנתי. אתה אומר, מי אמר שזה לא שקר? אתה אומר שזה אולי זה שקר. מצד זה אתה מתכוון. לא נראה נקי. אחרי שאתה מדבר על איך דבר כזה יכול לקרות בכלל. אתה שואל לגבי המוסריות שיש בדבר הזה. אוי, זה מעניין. זה מעניין. תראה, אחד ההסברים הוא, הוא עשה את זה באופן, כלומר, הוא עשה את זה, הוא הסתמך על איזשהו, משהו מדעי, נכון? משהו מדעי. הסתמך על משהו מדעי. תראה, הוא השתמש בחוקי הטבע. מכיוון שההסכם ביניהם היה שכל ולד שיוולד בצבע מסוים יהיה של יעקב, כן? מה זה משנה איך הם... אולי בזה הוא גורע לו מחלקו של לבן. הוא מנע מן חלקו. מנע ולדות אחרות. יפה, זה שואל שאלה מצוינת. הוא מנע ולדות אחרות, וכיוון שרוב לידות, כן? היה לטובתו של יעקב, ומנת ההתפלגות הטבעית, כן? מנת ההתפלגות הטבעית. אז כמו שאומרים לגבי התחממות כדור הארץ, כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, אז התנינים, הנקבות של התנין, יולדות בעיקר זכרים ולא נקבות. כי הלידה של זכר ונקבה אצל תנינים זה תלוי בטמפרטורת החום. יש ביצים שהתנינה שמה מתחת לאדמה, ויש ביצים שמשאירה בחוץ, מאוד מעניין. כן? זה איזשהו אינסטינקט. וביצה שהיא חמה יותר, כן? אני חושב שנולד מן הנקבה. ושהיא קרה יותר, נולד זכר. אבל כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, גם ביצים שהיא משאירה מחוץ לקרקע, הן עדיין חמות במידה שיצא מן הדווקא נקבה ולא זכר. או, סליחה, דווקא זכר ולא נקבה. אז זה משנה את ההתפלגות של זכרים ונקבות, כן? בוולדות התנינות. אז אתה אומר, פה, זה קושייה חזקה מאוד. נו, מישהו יכול לעזור לנו פה, להינצל מהקושייה? זו שאלה חזקה מאוד. רגע, אתה משתמש בחוקי טבע, כן? כדי להרוויח. כדי להרוויח. ואתה מראה בזה באמת את ההתפלגות הטבעית. יש פה שקר. יש פה שקר, לכאורה. מה אתם אומרים אותי? אנחנו, מה, בפיתום אווזים וכל זה, מה, איך עושים את זה כל הזמן? מתערבים. האם אני רשאי לנהוג, אבל האם זה כללי משחק שבאמת היה מסכים להם לבן? אם הוא היה יודע שיש ליעקב אמצעי כזה, צריך לראות באמת, על פי כללי המשא ומתן, האם זה לרצון לשני הצדדים. נכון? האם לבן היה מסכים שאני אשתמש בשיטה כזו שמראה את חלקו בוולדות? זו שאלה, נכון? ואם תאמר שהסתמכת על, כי אני יודע מה, על זה שהוא לא היה, לא שאל על זה. הוא לא שאל. אם הוא היה אומר מעצמו, אני לא מוכן שתעשה פעולה כזו, מה טוב? הוא לא אמר, אז סימן שמותר. לא יודע אם יעקב היה מסתמך על דבר כזה, זה לא כך מתאים למידת האמת שלו. זו שאלה שאני לא יודע על את התשובה. לא יודע על את התשובה. צריך לעשות שורי בית, לחשוב על זה. מי שרוצה להגיד, כן, דרור, מה אתה אומר? כן. רגע, זה נכון, אבל בעניין של הוולדות, בעניין של... לבן לא שיקר, הוא נתן לטבע לעשות את שלו בעניין הזה. במקומות אחרים הוא ניסה לשקר, אבל פה בעניין הזה הוא לא שיקר. הוא הסתמך על הטבע הפשוט. לא יודע אם אפשר... מה? לאה ורחל, מה אתה שואל לגבי אל רחל? מה הוא עשה, יעקב? מה? מי עבד על מי? אתה אומר שלבן עבד. כן, אבל שאלה אם מותר לבוא ולעשות פה קיזוזים בעניין הזה, זו שאלה. תראה, זה המות המוסר שלך. השאלה אם יעקב אבינו היה מקבל את מה שאתה אומר. יעקב אבינו זה לא פשוט, אי אפשר לבוא אליו במין כאלה נימוקים. שמה, הוא עשה לך, תעשה לו. אנחנו זוכן אמרנו, צריך ללמוד. יעקב אבינו זה דבר, צריך ללמוד את ההליכות שלו. כן? ילמד מיעקב אבינו, צריך ללמוד טוב טוב את יעקב. כשאתה מקשה פה קושייה יפה כזאת, אנחנו צריכים ללמוד מה סבר יעקב. אנחנו מנסים פה באמת לטעון לטובתו של יעקב, ולדעתי זה לא יעמוד באמות המידה המוסריות של יעקב. מה שאתה אומר, מה שאתה אומר דרור, זה לא נראה לי. באיזה מקרה?
מה?
באיזה מקרה?
רואים את זה במקרה של ההחלפה בין רחל
כן, אז באיזה מקרה ירשה לעצמו יעקב להתנהג באותה מידה? אתה מציע את זה, כן. קשה לקבל. הרי כמו שאמרתי מקודם, ראינו שאפילו שהוא החליף את משכורתו 100 פעמים, אף על פי כן הוא לא עשה דין לעצמו ולקח לו משהו שלא ברשות. למרות שהוא גנב לו המון. לא לקח שום דבר שלא ברשות. כן? בנוהג שבעולם אדם נמצא בבית חמיב, אי אפשר שלא ייקח איזה משהו בלא רשות. חתיכת נייר, סיכה. יעקב אבינו לא לקח. זה 20 שנה בביתך. זה מה שאומרים חז"ל, המוסר העבודה של יעקב. אז לבוא ולומר שפה התיר לעצמו פתאום לעשות את ההשתדלות הטבעית הזו כגמול על כל מה שהוא עשה לו. 20 שנה יחזיק מעמד ולא עשה מעשה כזה. עכשיו הוא יעשה מעשה כזה. לא מקובל. לא מקובל. כן? אבל זה היה בציווי אלוקי. ושאלה. לא, זה בציווי אלוקי. פה לא שמענו שהיה ציווי אלוקי, אלא אם כן יש איזה מדרש שאומר שקדוש ברוך הוא אמר לו. לא שמע, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה לא שאין מקום לנסות ולברר מה ראה הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה. ודאי, ודאי שריבונו של עולם עושה את הכל ביושר. אבל אנחנו יותר רגועים, נקרא לזה ככה. ריבונו של עולם, ושאלה אישה וכו', ואחר כן יצאו ברכוש גדול, כן? גם פסוקים מפורשים, גם דברי חז"ל בעניין. אבל פה לא שמענו שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את העצה הזו. יעקב עשה איזו מדעת עצמו, לא שמענו. יש איזה מדרש שאומר שאמר לו איזה ריבונו שלו. אבל איזה, אני לא חושב, אבל ההשלכה הזו ממידת הקדוש ברוך הוא, מי אמר שזה אותו, מי אמר שזה אותו עניין? אני לא יודע. יש פה משהו מאוד כללי, אני לא יכול לבוא להקיש מההיתר של הקדוש ברוך הוא לכאן. מה? למען עם ישראל. זה כמו פושטים ידיהם בגדוד, מה שנקרא מלחמת רשות. מכיוון שישראל לא יכולים להתפרנס זה מזה, כי אין הבור מתמלא מחולייתו, נמלכים בסנהדרין בורים ותומים. ושימו לב, גם פה נמלכים בורים ותומים, שעם ישראל רוצה ללכת למלחמת רשות. מלחמת רשות פירוש הדבר שחוצים את הגבול והולכים עכשיו לבזוז עם אחר. כי עם ישראל צריך להתקיים, עם הנצח צריך להתקיים. יש לו משימה מופלאה פה בארץ ישראל. לכן יש מקרים שמותר ללכת ולבזוז אוצרותיו של עם אחר כדי שעם ישראל יוכל להתקיים. אבל גם זה נעשה באורים ותומים. כן? נשאלים בסנהדרין, כן? כן? שואלים את החכמים, יש שם כמה וכמה ערכאות שצריך לעבור לפני שעושים פעולה כזה. מה עם ערכאותיו של יעקב אבינו? במי הוא שאל? מה? כן, זה מה שאנחנו רוצים בדיוק להבין, מה הכוונתו? אנחנו זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להבין. יכול להיות שזה, ודאי שזה, יכול להיות שזה. אתה אומר, קודם כל אנחנו מניחים שזה דבר שהיה אסור לעשות בדרכים רגילות. אתה רק אומר, זו עבירה לשמה. אז עלינו לזהות מה הייתה הכוונתו של יעקב הזה, כדי שזה לא יהיה חלילה חלילה, לא יהיה בזה שמץ של חוסר מוסריות וגזל. אחרת מתקלקלת לנו כל התמונה הנפלאה על יעקב אבינו, ואיך אפשר כבר להסתמך עליו בתור מלמד לקמצנות. אנחנו באים ללמוד מיעקב אבינו כמלמד לקמצנות, ואתה מעלה פה שאלה שמטילה ספק, חס ושלום, כן, מטילה ספק בדבר לכאורה. כן, אז מה אתה אומר? כן, כן. אבל, רגע, אני שומע מה אתה אומר, אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין לזה ראש שאתה הולך. עקב אבינו עשה יותר, יותר מן הרגיל, אפילו בלקיחת סיכון של גזל. אבל מי אמר, איפה קיבל אישור על מעשה זה? אגב, אתה יודע שאברהם אבינו יצא למלחמת נגד ארבעת המלכים, כתוב שהוא הרג המון המון אנשים שם, הוא ותלמידיו. וכתוב אפילו שהדם, הדם של החללים, היה מגיע עד לקרסוליים. היית עומד בדם עד הקרסוליים, זה היה כל כך הרבה דם נשפך. ואברהם אבינו מאוד חשש שהוא הרג אנשים שלא כצורך. ואומר המדרש, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, שמה היה שם ירא שמיים אחד, שמה היה שם צדיק אחד. עד שיצאה בת קול ואמרה לאברהם אבינו, אל תדאג אברהם, אל תירא אברהם, קוצים אתה מחלה מן הכרם. כלומר, עד שלא יצאה בת קול ואמרה לו, שכל אותם אנשים שהוא הרג זה בעצם קוצים, לא נחה דעתו של אברהם. אצל יעקב אנחנו לא רואים שום ספק, הוא עושה את המעשה הזה, לא רואים שום ספק, לא רואים שום התלבטות. מה, אין לנו זכות להבין מה היו מניעי המעשה שלו? לא ראינו שום אישור אלוקי, לא ראינו אל תירא יעקב, לא ראינו שום... אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזו. אז היית יכול לבוא ולומר, שמה, אם זה היה מעשה פסול, אין שום ספק שיעקב אבינו לא היה זוכה להיות מאביהם של ישראל. ודאי, היה אומר לו, נו, כמו לשאול, אתה חסת על הגג, אתה לא מלך יותר. לא שמענו שנאמר דבר כזה ליעקב. אולי היא גוף הרי היה שזה היה מעשה הגון. אבל אנחנו שואלים, מה השיקול? מותר לו לשאול, אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא מאשר הכל טוב יפה. אבל מה הייתה הסיבה? טוב, זו שאלה.
יש שם פסוק, אני השקעתי בפסוק.
אז תמצא לנו את הפסוק. כן.
נראה בעיניי, כל הזמן היה נראה בעיניי סתום.
אולי הוא התשובה לשאלתנו, אתה רוצה לומר?
יכול להיות.
תמצא לנו את הפסוק.
אבל הוא אומר יעקב מספר לרחל, ואומר, מלאך בא אליי, כן? ואמר לי, יעקב, אתה רואה את
הקוטים, הקוטים
עושים
משהו. עולות, כן.
מה?
תקרא לנו את הפסוק.
תקרא לנו את הפסוק.
וישלח. ויש, לא. וישלח, לפני. תקרא לנו. מעניין, הפסוק הזה. כן. הסכמה אלוקית. הסכמה אלוקית. הסכמה אלוקית. כן? כן. מעניין. מעניין. אז בעצם... אבל החלום הזה, זה היה אחרי שהוא עשה את הפעולה הזאת, או לפני שזה?
כן, כן. הוא כבר בדרך. הוא קורא ללחם ולאח.
אז היה אחרי. כן. הוא קודם עשה את הפעולה הזאת, ואחרי זה בחלום הוא קיבל איזה אישור. תסכמה. כנראה. זה הכיוון. כן, זה הכיוון. יפה. כן, זה הכיוון. כן. רואה בחלום. עכשיו, זה לא שהוא רואה מהרהורי ליבו. אי אפשר להגיד שהוא רואה מהרהורי ליבו. כן? אדם בלילה רואה מהרהורי ליבו ביום. אז הוא ביום עשה מה שעשה עם העקודים והברודים. בלילה, כן? היה לו הרהור על זה. אבל לא. כן? פה המלאך אומר לו. הנה ראיתי. כן. מלאך אומר לו, הנה ראיתי. כנראה שזה קשור באמת להסכמה אלוקית. אז בואו נמשיך הלאה. נחה דעתנו במעט. כן.
זה משהו שאולי אפשר להגיד שרואים כמה פעמים אצל יעקב, עכשיו עולה לראות עוד איזושהי עניין, עם כל העניין של הבכורה. במובן יש מדרש שאומר
ש... בנבואה.
כן.
שהוא ברח והוא ישן, הוא חלם את סולם יעקב, זה היה בדיוק אחרי העניין הזה של ה...
שהייתה הסכמה. שהייתה הסכמה.
בדיוק, למעשה. איזה הוא קיבל את ההסכמה. אבל... כל המעשה שלו, לפני זה לא הייתה לו התגלות כלשהי.
למה? אבל אמא אמרה לו שהיא קיבלה את זה בנבואה.
אולי אמא, אבל הוא באופן אישי.
הוא ידע מזו אמא שלו. אמא שלו הייתה נביאה. אז מצד כיבוד אב ואם, אבל לא רק מצד זה, גם מצד האמונה שלו, כן, בדברי אמו, הוא ידע שזה מעשה נכון.
הביא הפירוש פה,
כן.
זה היה לפני.
זה היה לפני, אופה. אז הוא היה בכלל מונחה.
הוא מספר להם מה שהיה.
יפה, ואז הוא עשה את זה. כי מה שהוא ראה את זה
בכלל. עשה, כי הוא כנראה, זאת אומרת, פה נפתלת עוד בעיה. כן. איך הוא ידע את זה בכלל לעשות?
יפה.
אז המלאך אמר, תשמע, תעשה כך וכך.
גילה לא יתרז.
יבלדו לך. פה הפרשן אומר, אלוהים הראנו בחלום, כי יבלדו בעדרו הקודים, קודים וברודים.
כאשר יעשה כך.
כן.
פלא פלאים. אז השתלם לנו קצת להתעקש. כן. השתלם לנו קצת להתעקש בדברים. כן, אז הפה שאסר, הפה שהתיר, אתה הקשית ואתה תרצת.
אדם עזר לי, די כך
שמור. אור השם, אור השם.
יש לי את העניין הזה שהם...
כן, לא תמיד, כן.
אולי יש הסכמה אלוהית.
מה?
יש הסכמה אלוהית.
יפה, יפה. עכשיו דברים יותר פשוטים.
הדרכה אלוהית, זה לא רק הסכמה.
אה? מה זה? זה הדרכה. זה גם הדרכה. כן, אם כי לא נחשב חצופים, לא נחשב חצופים, אם נשאל את עצמנו... אם נשאל את עצמנו מהי אמת המידה המוסרית בדבר הזה, גם כשמדובר בהדרכה אלוקית, מה באמת הטעם לדבר, כן? כמו שמותר לי, מותר לשאול על טעמי מצוות, אז גם פה, לנסות ולברק, כן, אבל לך מה?
הוא אומר, ראיתי מה שלבן עושה לך.
מה שלבן עושה, זאת אומרת, כלומר, יעקב אבינו לא היה רשאי להכריע על פי המצוקה שהייתה לו. יעקב אבינו לא יכול היה להחליט, בגלל שלבן עושה לי כך וכך, אני אעשה כך וכך. אבל אם המלאך אומר את זה, יצא ספק מליבו של יעקב. באמת, צרת לבן היא צרה גדולה, והוא ראוי להענש על כך. כן? אבל אני לא מחליט, אומר יעקב. אני נזהר. אני נזהר. אבל אם המלאך אומר, זה כבר סיפור אחר. המלאך אומר סיפור אחר. יפה. ויוותר יעקב לבדו. אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שכח פקים קטנים, וחזר עליהם. מלמד שהצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם, וזאת למה? כמו שאמרנו, מניין הממון הזה מקבל את ערכו העצום, לפי שאין פושטים ידם בגזל. אין פושטים ידם בגזל. כן, בממון הזה יש זיכרון עמוק מאוד של מוסריות. ראי הצייקנות, זה דוגמה לצייקנות, לקמצנות. ראי הצייקנות הגדולה שאדם עשיר כמו יעקב אבינו עליו שלום. היה לו לחזור אחר פקים קטנים. אדם עשיר, היה לו לחזור אחר פקים קטנים. מה זה מלמד אותנו כאן? כן, דווקא ההגדרה הזאת שהוא אומר לנו כאן. אדם עשיר כזה מחזר אחרי פקים קטנים. מה זה מלמד אותנו? שהעשירות זה הצד הכמותי. אבל הפקים הקטנים שהוא הלך אחריהם מציין את הצד האיכותי, המוסרי איכותי. זאת אומרת, זה שיש לי מיליון שקל, זה לא אומר שאני לא ארים את הפרוטה מן הכיס, מן הארץ. למה? כי הפרוטה הזאת השגתי ביושר. נכון שהמיליון זה מעיד על הצד הכמותי של עושרי, אבל הפרוטה הזאת היא מעידה על הצד הערכי של עושרי. ומצד זה ראוי להרים אותה ולחבב אותה עד מאוד יותר מכללות גופי, יותר מכללות החיים הפיזיים שלי. יש פה העמדה של חיים פיזיים, זה הגוף, אל מול החיים המוסריים, הפרוטה והפקים הקטנים מציין את החיים המוסריים. אם כן, אדם עשיר כזה כמו יעקב מחזר הפקים קטנים. נו, הבנו. ומצינו מקום אחר, עד לכאן זה הנהגת הצייקנות. כן, מקום אחר אנחנו מוצאים את הפזרנות. ומצינו מקום אחר שהיה ותרן שאין דוגמתו, מוותר על ממונו. כן, מוכן להפקיר את כל ממונו בשביל משהו אחר. מה זה? הרי הממון הזה השגת ביושר, מה קרה? מה קרה? פתאום הוא לא חשוב? פתאום הוא לא חשוב? צריך להבין. ראי הצייקנות הגדולה שאדם עשיר... סליחה. ומצאים וכולי בכן. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה. בקברי אשר קריתי לי, כך אומר יעקב בערוב ימיו, שהוא מבקש מבניו לקבור אותו במערת המכפלה, בקברי אשר קריתי לי, מלמד שנטל יעקב כל כסף וזהב שהביא מבית לבן, ועשה קרי ואמר לעשיו, תול בשביל חלקך במערה. ראינו שביחס לאותו ממון נעשו שתי הנהגות שונות לחלוטין. הנהגה אחת של קמצנות, והנהגה השנייה של ותרנות. מה לומדים מזה? איך מתרצים את השאלה הזו? לכאורה צריך להשאיר את כל הממון אצלו, הרי כל פרוטה ופרוטה מהקרי הזה היא ספוגה, ומה היא ספוגה? בערך עליון מאוד של זהירות מגזל. אז מה, אתה נותן בקלות כזו את הכסף הזה לעשיו? מה שתי התשובות? מה התשובה על זה? מה אתם אומרים?
דין לעצמך ודין כלפי אחרים.
לא הבנתי. למה הוא מוותר על ממונו בשביל חלקו במערה? מה?
כלפי עצמך אתה יכול לנהוג בקמצנות. זה עניין שלו בינך לבין
אבל למה הוא חזר על פקים קטנים? זה ממון שלו גם כן, זה בינו לבין עצמו.
נכון, אני יודע שזה בינו לבין עצמו, אז הוא החליט כאילו להגיד, טוב, אני ביני לבין עצמי מדקדק עם הכסף, אבל ברגע שזה נוגע לי ולעשיו,
נו.
אני יכול להיות בטרן.
למה? אבל זה ממון שלי, לתת לעשיו פרוטה שאני טרחתי עליה?
כן.
הרי כל פרוטה כזה זה יהלום שאין כדוגמתו. רגע, רגע. אתה חבל הזמן. כן, כן, רגע. כן, כן. יש לרב שרקי מהלך שלם בזה. למה דווקא אבות התעקשו על העניין של קניין הכפרים? הוא מדבר על עניין של... כן, מאוד מעניין. יש מקום להעריך בזה. אבל זה הכיוון. כן, מה אתה אומר? סליחה. אבל שוב, זה אותו... הרי זה אותה הפרוטה שהוא חיזר עליה. למה פה הוא מוותר עליה?
נו. ברגע שזה ביני לבין עצמי, ולא יודע, אני יכול, אפשר להגיד, לראות את זה הרבה בדוגמה גם כלפי עצמם. ביני לבין עצמי יכול להיות שאני אחליט פחות לבזבז על עצמי כסף, אני אקנה פחות בגדים, אבל אם אני רואה אני ברחוב, אני אתן לו יותר ממה שאני רגיל לעצמי.
נו, אז עיסבו אני, מה?
לא, אני אומר,
עניין
של מידת נדבה, לא יודע אם זה בעניין של עניות או בעניין של לארג'יות, אפשר להגיד כזה דבר.
לארג'יות. אתה אומר שהלארג'יות יש לה ערך...
לא,
יש לה ערך לא פחות גדול מערכה של הפרוטה הזאת. זה מה שאתה רוצה להגיד? לארג'יות.
אבל כלפי עצמו הוא לא צריך את זה, הוא לא זקוק לזה.
הוא יעקב
אבינו. המקרה הזה כלפי עצמו הוא לא זקוק, לכן הוא נותן את זה לעשיו. לא לגמרי, ברור לי, לא לגמרי, חייב לומר, אני לא רואה מה בדיוק מיתיר לו. כן? או מקל עליו לוותר על הפרוטה הזו, ולא רק עליה, עוד על הרבה הרבה פרוטות. הוא לקח את כל הערימה הזו של חיריה, כן? כל הער הגדול של הכסף, ונתן לעשיו. מה שאתם אומרים אני מבין, אבל זה עדיין רחוק מלהסביר איך יכול לוותר על כל כך הרבה פרוטות, שכל אחת ספוגה בדם, ביזע ובדמעות. אני לא, לא, לא כל כך, אני שומע.
אתה עושה את זה דוגמה, סתם, בן אדם יעדיף לאכול פלאפל ב-10 שקל לבד, ואם חברים, הוא נסכים להזמין אותם ולקנות בקצת יותר כסף. וזה כאילו...
אבל איזה חברים? עשיו חברים. עשיו חברים, זה לא ברור. אתה רוצה להגיד שהיה פה לארג'יות בינו לבין עשיו? לא מסתבר. אני שומע. זה בסדר, אבל זה לא מספיק, לא אלים מספיק כדי להסביר את השאלה כאן, לדעתי. כן?
אולי לכתחילה, כן. יעקב ייעד את כל הכסף הזה ללכת לעשיו, ובגלל זה הוא כל כך קנה אל הכסף הזה. הוא מכתחילה אוסף את כל הטונה של כסף הזה?
לא, הוא קנה אל הכסף בגלל שהוא לא שולח ידו בגזל. כבר אמרו לנו כזה. בגלל שהוא לא שולח ידו בגזל, נקודה. ערך הממון מבחינתו זה מכיוון שהוא לא שולח ידו בגזל. הממון הזה יש לו ערך עצום ואדיר. שיביתי ממוני לנגדי תמיד. מה פתאום הוא בטר על ממונה בשביל עשיו? אז אמרת... בשביל מצוות ישוב ארץ ישראל. אנחנו יודעים מה זה להיקבר מערת המכפלה, שערכה של מערת המכפלה זה גם למתים וגם לחיים. אנחנו עוד נראה מה ערכם של הקברים האלו. אנחנו רואים את כל מה שקורה היום. הרבה סביב מקומות הקבורה של האבות, אם זה שכם ואם זה קריית חברון, קבורת האבות זה לא סתם מקום ששם זורקים, מטמינים את הגוף ונגמר הסיפור. זה לא עניין אישי של יעקב. זה עניין לדורות. הוא רואה איך כל ההיסטוריה הישראלית יונקת מן המקומות האלו. כדאי להפסיד את הממון בשביל זה או לא? כדאי. פתאום הממון נהפך למשהו נדלני. פתאום כאילו הממון מאבד את הערך המוסף של מסירות הנפש שהייתה בקנייתו, והוא משמש איזה משהו נדלני. כך, העיקר תן לי את מערת המכפלה. דבר מעניין.
הערך עובד במערת המכפלה.
ואיך עובר אמרת מכפלה?
הערך המוסף.
יפה. זה הסבר אחד, צריך עוד להעמיק בו ולהבין אותו.
אבל יש שאלה מקדימה, למה חכם נתנו מהקרי? למה לא נתנו מזה שנתן שני מחנות שלמים לעשיו?
לא, זה רק בשביל לפייס אותו באותו מעמד. זה רק בשביל לפייס אותו באותו מעמד. כן? כדי לסלק את שנאתו. יש שתי שלבים. א', לסלק שנאתו, ב', לקנות את חלקו במערת המכפלה. זאת אומרת, זה שני דברים. כן? סילוק השנאה וקניין המערה זה שני שלבים. לסלק שנאתו זה הדורון והמתנות. כן? כדי לקנות את חלקו צריך עוד אופן, שזה קרי הכסף. כן? שני דברים. כן, כן. מה אתה אומר?
זה שיעקב אבינו לא פשט ידו בגזל וכל פרוטה בכסף הזה היה באמת שלו, זה נתן לו את האפשרות אחרי זה לתת את כל הכסף הזה לדבר שהוא מאמין בו.
יפה.
אחרת אולי...
זה מין במינו. זאת אומרת, בקניין המעות יש ערך, ובקניין המערה יש ערך. כן? אין פה בעצם חילול, יש פה המשך. יש פה איזה המשך. חשבתי שאתה רוצה להגיד, כן? שבעצם, באיזה שלב הוא מחר, באיזה שלב הוא נתן לעשיו את הכסף הזה? באיזה שלב? לא בסוף ימיו, הוא נתן לו מתי.
שהוא היה כבר בארץ.
שהוא היה בארץ, נכון, נכון, נכון. לא, אבל בוא נשאר עם מה שאתה אומר, זה דבר מאוד יפה, כן? אתה אומר, בעצם זה המשך של אותו עניין. זה המשך של אותו עניין, כן?
כן, אבל גם, יש גם את הנקודה של רק זה שבגלל שהוא לא נגע בגזל, וכל ההמעות האלה הם באמת שלו, אז יש לו את האפשרות אחרי זה לעשות בכסף הזה את מה שהוא מאמין בו. אם הוא היה נוגע אפילו בפרוטה אחת, הייתה לא לגמרי שלו, אז עם כל זה שהוא מאמין בזה שצריך להשקיע את הכסף הזה במערת המכפלה, אסור לו לתת.
הוא לא היה רשאי.
אסור לו לתת.
זה בעצם לא שלו. זה בעצם לא שלו. אם כן, יש פה בכל אופן, נכון, אתה צודק, גם בסיס המוסרי שמקנה לו את האפשרות לתת את הכסף הזה תמורת דבר אחר, וגם מה שאמרנו, גם מה שאמרנו שיש פה ערך של יישוב ארץ וכו', וכל הדברים שקשורים בעניין הזה. כן, אני חושב שזה תשובות מספקות. זה תשובות מספקות. אפשר בהחלט להסתפק. רק ברשותכם, רציתי לגמור את זה רגע, פשוט בקריאה לפחות, אני לא יודע אם מספיק כבר. קצת הערכנו בזה, זה חשוב. בכל אופן, כמו שאמרו, בקריא שקרית אלימן שנמד כאילו כאן וזה השווים בית הלבן, ועשה קריא ואמר לסב, תול בשביל חלקך במערה, היש וטרן כזה? לכן מזה ילמד אדם שלא יפזר לריק ולא לצורך. כל הוצאת ממון, כן? צריך לקבל בתמורתה, או שיצמח מתוכה איזשהו ערך, כן? ממון שמוציאים חייב לצאת מתוכו ערך שהוא למעלה מן הממון. כל דבר צריך להוליד מדרגה שהיא גבוהה ממנו. אחרת אין לך רשות, כן? להוציא את הממון הזה. כמו שאם אתה אוכל בשר, תראה לברך עליו. כי אחרת נמצא שאכלת בשר ולא העלית אותו במדרגה. כל הוצאת ממון צריכה להופיע מדרגה חדשה. שהיא למעלה מהממון בחומריותו. אתה מוציא ממון שתצמח מזה מדרגה של למעלה מן הממון. זה מה שכתוב כאן. לא לריק ושלא לצור, רק שנייה. ובמקום מצווה, ובמקום מצווה, כמובן, כמובן, שהוצאה על מצווה זה ודאי, כן? הוצאה בשביל התגלות של דבר נשגב, כגון בצדקה ובשאר מצוות התלויות במעות, כגון לקנות רב וחבר בספרים. כן? יש פה שתי דברים. כן? יש פה שני דברים. כגון בצדקה ובשאר מצוות התלויות במעות, שזה לקניין המידות, איזה ערך צומח מזה? קניין של מידות, נכון? יש פה הוצאה כדי לקנות מידות. או כגון לקנות רב וחבר וספרים. איזה קניין זה? קניין שכלי. זאת אומרת, יש פה שני קניינים. יש פה הוצאות שאחד זה לקניין המידות ואחד זה לקניינים שכליים. השילוב והמיזוג שבשני הקניינים האלה נוצרת השלמות הגמורה. יהיה ותרן גדול כדי להשיג מעלות עליונות. זו אמירה כללית או כותרת כללית, מעלות עליונות, שלמעשה הן מפורטות בשתי המעלות שעליהן דיברנו, מעלות המידות ומעלות השכליות. כל זה למה? להשיב הנפש למקום תארה. כלומר, אתה צריך לראות שכל ההוצאות שלך בסופו של דבר משיבות את הנפש למקום תארה, בין בעולם הזה למקום תארה, בין בעולם הבא. כן? כל הפעולות של הוצאות הממון צריכות בסופו של דבר ליצור מצב של עליונות הנשמה לגוף. למקום תארה, שתהיה צרורה בצרור החיים, נכתיב, הייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. אנחנו צריכים כאן לעצור, אבל בדרך, בסדר?